לקח זמן. אפשר להעביר בינתיים אחד לשניים ואחר כך נמשיך, בסדר? טוב, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם נדבר בשיעור הזה ובשיעור הבא על סימני ראש השנה. אז זה נראה מפתיע, היה יותר מתאים להעביר על דברים שהם אולי יותר חשובים ביום הזה. לפני כמה שנים, אולי שנה שעברה אפילו, דיברתי לילדים קטנים, ביקשו ממני לבוא לבית ספר לדבר, אולי כיתה ב' זה היה, או א', שאלתי אותה, מה המצוות של ראש השנה? אז אמרו לי, תפוח בדבש, מה אמרו עוד, רימון, מה היו להם עוד תשובות. רק אחרי איזה שש תשובות הם נזכרו שיש גם את השופר. ויש כאן משהו מתפוך, הרי ברור שהשופר זה, זאת המצווה למעשה היחידה מהתורה, ויש לנו עוד תפילה והמלאכת השם ודברים נוספים, והסימנים של ראש השנה הם דבר מאוד שולי מבחינה הלכתית, וזה נכון. מצד שני, שופר, רוב האנשים הולכים לבית הכנסת, שומעים את התקיעה, ובסדר, זה מצווה לרוב האנשים שאין להם בה הרבה נפקמינה, השלכות לידע הזה או אחר. יש טעויות, יכולים, דיבר, יש לפעמים תקלות. סימני ראש השנה, לכל אחד יש ליד השולחן, כל עם ישראל נוהג את זה, והדבר הזה, למרות שהוא ודאי פחות חשוב מהדברים האחרים, אז א', הוא משמעותי לכל אחד, ב', יש בו הרבה שאלות הלכתיות, שהשאלות ההלכתיות הן כבר לא רק מנהגים, או השאלות הלכתיות עקרוניות. זה נכון שהיסוד הוא מנהג, אבל בסופו של דבר השאלות הן שאלות הלכתיות ממש. ודבר נוסף, שלמרות שזה מנהג ולא כמו שופר, אבל זה בכל אופן מנהג שהוזכר בגמרא, נפסק בשולחן ערוך, כלומר לא מדובר רק על איזה פולקלור כללי כזה, אלא משהו שיש בו עיגון ש... עם ישראל נוהג את זה שנים רבות מאוד. אז אנחנו ננסה ללמוד את הסימנים, ללמוד את ההלכות שלהם, את הדינים שלהם. דבר מעניין שגם הרבה משפחות כשמגיעים לזה אז מתחילים ויכוחים כל שנה מחדש. לא זוכרים בדיוק, אוכלים לפני זה, עושים את זה, עושים את זה, מתי אומרים את הרצון, אומרים. אז ננסה לעשות קצת סדר. וגם להבין מה ההיגיון, לעשות בדרך אחת, לעשות בדרך שנייה. אלה הדברים שבעזרת השם ננסה לעשות, ובסופו של דבר גם נדבר מבחינה מחשבתית על הדברים שווה בסוף השיעור הבא. המקור אולי הראשון בכלל לכל העניינים האלה הוא בנחמיה. נחמיה שמתואר ראש השנה, ראש השנה הראשון אחרי בניית החומה על ידי עולי בבל, מקור אחת בדף. ויומר נחמיה, הוא התרשתה ועזרה כהן הסופר והלווים המבינים את העם, לכל העם, היום קדוש הוא להשם אלוקיכם. היום הזה זה ברור שזה ראש השנה. החומה הסתיימה בכ"ה באלול. כ"ה באלול, שם בנחמיה פרק ו' מתואר סיום החומה בכ"ה באלול. ומיד אחרי שמסיימים את החומה יש יום קדוש, יום טוב, שזה ראש השנה. אל תתאבלו ואל תבכו, תבוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אז נחמיה אומר לעם, היום הזה קדוש, אל תתאבלו, להפך, אכלו משמנים, שתו ממתקים. למה הוא אומר להם לאכול משמנים ולשתות ממתקים? לאכול דברים שמנים, מתוקים. ההבנה הפשוטה, שיש כאן כבוד ליום, כבוד יום טוב, שמחת יום טוב, יאכלו משמנים, שתו ממתקים, תכבדו את היום. אבל יכולה להיות הבנה אחרת, וכך כותב המרדכי בתחילת מסכת יומא בשם הגאונים, שהוא אמר להם לאכול משמנים, ממתקים, כסימן טוב לתחילת השנה, שתהיה מתוקה, שתהיה שמנה, דשנה. כלומר, יכול להיות שבנחמיה יש רמז ראשון לכך שיש איזה סימן מיוחד בהתחלת השנה. שאתה אוכל משהו מתוק, אתה אוכל משהו שמן, זה איזה סימן טוב להמשך השנה. הדברים האלה, בכל אופן, מפוארים בלי קשר לנחמיה, בגמרא באוריות י"ב עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר אביי, השתא דאמר סימנה מילתאי, לעולם יהיה רגיל למחזי, ברישי שטה, קרה ורוביה, קרה זה דלת, רוביה זה סוג של מאכל, טילטן או פול המצרי, יש מחלוקת, קרייטי, שזה קרישה, סילקה, סלק, ותמרי, שזה תמרים. אז הדבר הזה מופיע בגמרא, שלעולם יהיה רגיל, כך יהיה רגיל אדם לעשות בראש השנה, לאכול את, את המאכלים האלה בתור קוני אומרת לראות. הגמרא מקבילה בקריטות דף רב עמוד א' גורסת אחרת. אמר אביי, השתא דאמר סימנא מילתא, יהיה אדם, יהיה רגיל איניש למיכל, ראי שישת הקרא ורוביה, הקרתי סילקה ותמרי. אז כאן הגמרא מדברת על לאכול, מכאן שצריך לאכול ולא רק לראות. ובראשונים באמת יש גרסאות כאלה, יש ראשונים שבכלל ישמיטו את כל הסוגיות האלה, הריף, הרמב״ם והראש ישמיטו את שתי הסוגיות האלה, וכנראה הם מבינים שאין כאן חיוב אלא רק המלצה, יהיה רגיל, כתוב בגמרא. אבל הרבה ראשונים הביאו את הסוגיות האלה, ויש כאלה שגרסו למחזי, יש כאלה שגרסו למיכל, הערוך והקולמו גרסו למחזי, והרעבייה והאור זרוע גרסו למיכל, כלומר לאכול. אני רק אגיד, יש גם גרסה שלישית, כנראה, כך נראה מתשובת רב הייגאון, וזה למי חד, מ-י-ח-ד, כלומר, לא צריך לאכול, אבל לא מספיק לראות, צריך לאחוז, צריך לגעת, להחזיק, לא רק לראות, אלא להחזיק, למי חד, שזאת עוד גישה שלישית. ושולחן ערוך פסק, במקור 4, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה, רוביה דאידו טילטן, קרתי סילקה, תמרי קרה. אז השולחן ערוך פסק שצריך לאכול. מעניין שהשולחן ערוך כאן שינה את הסדר בגמרא, אבל לא משנה כרגע. למרות זאת, בבית יוסף, שלא הבאתי כאן, עולה שהגרסה של מחזי היא העיקרית, ולכן, למרות שלכתחילה אנחנו משתדלים לאכול, אבל ברור שאם אדם לא אוהב משהו, הוא יכול להגיד תאי רצון, לעשות הכל גם עם ראייה, אם הוא רוצה יכול לגעת, ולהגיד תאי רצון, זה דבר ברור, כך כתב גם בכף החיים, וכך פשוט. בגמרא, מוזכר רק לאכול את הסימנים, או לראות אותם, או לגעת בהם. לא מוזכר שאומרים משהו, שאומרים יהי רצון. והאבודרם כותב בתשובת הגאונים, כתוב, וכן ינהג כל החכמים שמקריבים לפניהם בראש השנה תנא שיש בו דלויין ופול המצרי, קרישין, שלקות, מרים, מניחים ידיהם על כל אחד מהם. אתם רואים כאן, זה הגרסה של מניחים ידיהם, מה שאמרנו מקודם, למיחד, לאחוז או להניח ידיים, ומוציאים משמותם סימן טוב, ואומרים על דלעת קרא יקרא גזר דיננו, ועל הפול רוביה ירבו זכויותינו, ועל הקרית יקרתו שונינו, ועל הטרדים סילקה יסתלקו אבונינו, אבונותינו התמרים איתם שונינו, ויש אומרה בלשון יהי רצון מפניך, השם אלוקינו וכאבותינו, שיקראו לפניך זכויותינו, ושיקרא גזר דיננו, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואבותינו, שיתרבה זכויותינו וכן כולם. אז הבודרם כאן מביא בשם הגאונים שכבר נהגו לומר יהי רצון. המשמעות של להגיד יהי רצון, נכון, נדבר עליו בהמשך, אבל זה מנהג שלא כתוב בגמרא, אבל ודאי מנהג עתיק לומר גם יהי רצון. אנחנו נעשה עכשיו לראות בקצרה מהם הסימנים. אני לא הולך לדבר על כל סימן, אני הולך לדבר על העיקרון. הגמרא הביאה, כמו שראינו, דלעת, רוביה, קרטי, סלק ותמרים. למה דווקא אלה? אז רשי בקריטות מקור 6 אומר, רוביה טלטן והנה איקה דגדלי מהר ואיקה דמטקי. כלומר, הסימנים האלה נבחרו כי הם גדלים מהר, כנראה זה סימן להתפתחות, וגם בגלל שהם מתוקים, אז זה סימן טוב לשנה טובה ומתוקה. אבל בדברי הבודרם שקראנו עכשיו אנחנו רואים שיש עוד סימן, עוד סיבה, והיא השמות. אז באבודרה מבואר שבגלל השמות בחרו מאכלים מסוימים, ובאמת ראשונים מוסיפו כל מיני מאכלים, הסתכלו במקור 7, מוסיפים עוד רימון ואומרים עליו נרבה זכויותינו כרימון. יש נוהגים לאכול ראש כבש, דגים נעים מתיקה, על שם היית לראש ולא לזנב, ודגים, לפרוט ולרבות כדגים, ונשא וחובץ וכו'. כל מיני דברים שהם קשורים לא לזה שהם גדלים מהר או לזה שהם חדשים, אלא רק אל השם שלהם. אז יש סימנים שקשורים לגדילה, למהירות, למתיקות, או אל השם שלהם. והדבר הזה אומר שגם אנחנו יכולים להוסיף כל מיני סימנים. אדם יכול להוסיף כל מיני סימנים, בדרך כלל לפי השמות שלהם, אבל אם הוא רוצה להוסיף סימן, אין בעיה להוסיף סימן, והוא יכול להחליט שהוא אוכל בננה, והוא אומר יהי רצון שיבנה בית המקדש. הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה ולהוסיף סימנים לפי מה שהוא רוצה, והוא יכול לאכול אננס ולהגיד שינוסו אויבינו. זה הכל הילדים שלי המציאו, אני מנסה לחשוב מה הם אמרו עוד. הוא יכול לאכול אבטיח ולומר שנפתח בהשם. אפשר לחשוב על כל דבר שרוצים, אפשר להוסיף סימנים בעיקרון כמה שרוצים. ובאמת אנחנו מוצאים עוד סימנים, ביניהם עוד סימן שהוא חביב מאוד אצל העולם, והוא תפוח בדבש. והסימן הזה מופיע במחזור ויטרי במקור 8. מכאן נהגו בני צרפת לאכול בראש השנה תפוחים אדומים, וחד פרנצה אוכלים ענבים, לבנים ותאנים, לבנים וראש כבש וכולי, כל דבר חדש וקל וטוב לסימן טוב לכל ישראל. מעניין, תפוח, מה המיוחד שבו? לא כל כך ברור. דבר חדש, קל, טוב, תפוח בדבש, זה המנהג. הדבר הזה מופיע בטור שאנחנו נראה בהמשך. למה תפוח בדבש שאנחנו נראה בהמשך? התפוח בדבש מעורר שאלה הלכתית מאוד קשה שאני צריך לדבר עליה. והשאלה שהוא מעורר הוא לא רק התפוח בדבש. א', תפוח בדבש בעצמו מעורר שאלה אחת הלכתית, האם לברך גם על הדבש? אבל זה נעזוב עכשיו. אבל שאלה הלכתית אחרת שאנחנו נדבר עליה עוד, מה הסימן הראשון שאוכלים בבית אצל האנשים שיושבים פה? מה אוכלים ראשון? מי אוכל אצלו בבית ראשון תפוח בדבש? מי אוכל אצלו ראשון תמר? מי לא יודע מה קורה? לא זוכר, נראה לי שכל השאר. טוב, זה ממחיש קצת מה שאמרתי בהתחלת הזה. גם בבית לא תמיד זוכרים מה בדיוק עושים. אבל זאת שאלה מעניינת. התפוח, לא רק שהוא נכנס בתור סימן, אלא הוא כבש את הבמה בהרבה מקומות, הפך להיות הראשון, וזאת שאלה מעניינת שאני צריך לדבר עליה, שאלה הלכתית, סדר קדימויות. שאלה הבאה שאנחנו נדבר עליה כרגע היא, מתי אוכלים את הסימנים? הטור כותב, מקור 9, מי הוא רבו המנהגים, כל מקום ומקום לפי מנהגו, כמו באשכנז שרגילים לאכול בתחילת הסעודה תפוח מתוק בדבש, לומר תתחדש עלינו שנה מתוקה. אז הוא אומר שמתחילים בתחילת הסעודה, כלומר אחרי המוצי, בתחילת הסעודה אוכלים את הסימנים. והדבר הזה מפורש באגודה במקור 10, כתבו הגאונים, אם כך רגילים לאכול דבש ותפוחים מתוקים סימן לשנה מתוקה, ולא יאכלם ולא ברכה, ואף כי אוכלם תוך הסעודה אחר ברכת המוצי. אז מבואר כאן שאוכלים את זה בתוך הסעודה אחרי ברכת המוצי. לעומת זאת, באורחות חיים, כותב, ואחר הקידוש מביאים לפני בעל הבית, קרה, רוביה, קרתה, סלקי ותאמר, נראה מדבריו שאוכלים את זה אחרי הקידוש. נראה שאוכלים את זה אחרי הקידוש לפני המוצי. לא יודע אם אני שואל פה אם אנשים זוכרים. זה אולי כן זוכרים. מי אצלו הבית אוכלים את הסימנים אחרי המוצי? מי אצלו הבית אוכלים לפני המוצי, אחרי קידוש? מעניין שבאמת יש שני מנהגים כאלה, כאשר רוב האשכנזים אוכלים אחרי המוצי, רוב הספרדים אוכלים אחרי קידוש לפני המוצי. לא יודע אם זה טעם פה את אלה שירימו ידיים, ניסיתי ככה לבדוק מהר, אבל אני לא בטוח. אם כי יש גם מנהגים אחרים, יש ספרדים שנהגו לאכול אחרי המוצי, כך כתב שוטי חווה דעת, הרב עובדיה, ויש אשכנזים שנהגו לאכול לפני זה, הרוב נוהגים בדרך הזאת. עכשיו השיטות האלה, כל אחת מהן מעלה שאלות הלכתיות אחרות. מי שאומר שאוכלים בהתחלה אחרי קידוש, לפני המוצי, איזה שאלות הלכתיות השיטה הזאת מולידה? ברכה אחרונה, האם צריך לברך ברכה אחרונה? ברור שצריך לברך ברכה ראשונה, אתה לפני המוצי, נכון? ברור שצריך לברך ברכה ראשונה. האם צריך לברך ברכה אחרונה? עכשיו השאלה הזאת היא קיימת כל השנה. הרבה פעמים לפני קידוש, אחרי קידוש, לפני המוצי, מישהו רוצה לאכול משהו, לפעמים בבוקר, אוכלים משהו ואז אחרי זה פתאום נוטלים ידיים, מברכים ברכה אחרונה על מה שאכלו או לא מברכים ברכה אחרונה על מה שאכלו? איזה עוד שאלה זה מעורר? ברכה שאינה צריכה אולי, אבל כנראה שלא, כי עכשיו אתה רוצה לאכול את הסימנים. ברכה שאינה צריכה זה כשאתה רוצה לאכול גם את זה וגם את זה עכשיו, אבל אתה עכשיו רוצה לאכול את הסימנים ואחרי זה תגיע לארוחה. עוד שאלה אחרת שיש מקום לדון בה, וזה קידוש במקום סעודה. זה מה שתכוונת? קידוש במקום סעודה. אנחנו יודעים שמיד אחרי קידוש צריך לאכול, ולהרבה ראשונים דווקא לחם. כאן אתה אוכל את הלחם מאוחר יותר, אתה אוכל את הסימנים קודם, אז מתעוררת שאלת קידוש במקום סעודה. לגבי שאלת קידוש במקום סעודה, כנראה בגלל שהסימנים פותחים את הסעודה, הם כאילו צורך הסעודה, אז רואים את זה כיחידה אחת, וכנראה לא רואים את זה כהפסק בגלל הדבר הזה, ובזה לא נאריך עכשיו. אבל אני רוצה רק לברר לגבי הברכה שאחריה, אם יש לברך אחרי או אין לברך אחרי. אז בדבר הזה יש סימן שלם קצר מסובך בשולחן ערוך בסימן קופה אין ואב. כתבתי כאן שולחן ערוך, האמת זה לא שולחן ערוך, זה משנה ברורה שם, בסימן קופה אין ואב, והמשנה הברורה מתוכו אפשר לדייק כמה כללים. זה די מסובך, אבל אני אומר את זה בקצרה אולי, בלי לקרוא עכשיו בפנים, אבל כדאי פעם לקרוא את הדברים בפנים כדי ללמוד את הדין הזה טוב, כי זה דבר ששייך כל השנה כולה שרוצים לאכול לפני. זה יכול להיות אפילו לא בקידוש, סתם באמצע השבוע אתה אוכל ופתאום אתה נוטל ידיים, יש כאן מקרים שצריך. אז אני אומר בקצרה, אם הברכה שברכתם על הפרי, או על הירק לפני הסעודה קשורה לסעודה, תכף אני אסביר מה זה אומר קשורה לסעודה. אם הברכה קשורה לסעודה, אז לא מברכים ברכה אחרונה וברכת המזון פותרת. ואם הברכה לא קשורה לסעודה, אז צריך לברך ברכה אחרונה. צריך לברך ברכה אחרונה, עבורי נפשות או על המחיה, ואולי אפילו אם לא ברכת, תצטרך לברך באמצע הסעודה. פתאום באמצע הסעודה, עבורי נפשות, על התפוח שאכלת קודם. מה זה אומר קשורה או לא קשורה? מי מחליט אם זה קשור או לא קשור? ההחלטה אם זה קשור או לא קשור, תלויה בשאלה הבאה. האם הברכה שברכתי למשל על התפוח לפני הסעודה, עוזרת לי לפתור משהו בתוך הסעודה? אני ברכתי בורא פרי העץ, ואני שואל את עצמי, כדי לחבר את הברכה הזאת לסעודה, אני צריך שהברכה תעזור לי במשהו בסעודה. איך היא תעזור לי? היא תעזור לי אם היא תפתור לי משהו בתוך הסעודה. למשל, אם בסוף הסעודה, למנה האחרונה, אני מתכוון לאכול תפוח או תפוז או משהו אחר שהוא בורא פרי העץ, והתכוונתי לפני הסעודה, כשברכתי בורא פרי העץ, לפתור את הבורא פרי העץ שיהיה בתוך הארוחה בסוף הסעודה, במנה האחרונה, אז הפכתי את הברכה לחלק מהסעודה, אני לא מברך ברכה אחרונה, וברכת המזון פותרת את התפוח. עד כאן מובן? ברכתי בורא פרי העץ על התפוח, התכוונתי לפתור את התפוחים שיהיו לי בסוף הסעודה, או את משהו אחר, תפוזים, לא משנה מה, אז לא צריך לברך ברכה אחרונה. או למשל, אכלתי לפני הארוחה עוגה, ובסוף הארוחה יהיה גם עוגה, והתכוונתי בבורא מיני מזונות לפתור את העוגה שאני אוכל בסוף הארוחה, אז אני לא צריך לברך ברכה אחרונה על העוגה שאכלתי לפני הארוחה. אבל אם הברכה שלפני הארוחה לא עוזרת לי בכלל לארוחה עצמה, למשל אכלתי לפני הארוחה תפוח עץ, אבל מנה אחרונה יגישו עוגה, לא יגישו תפוח, הברכה לא עוזרת לי לפתור שום דבר. או למשל אכלתי לפני הארוחה בננה, ברכתי עליה בורא פרי האדמה, בסוף הארוחה אני לא מתכוון להגיש אבטיח למנה האחרונה, אני לא מתכוון להגיש בורא פרי האדמה, אז זה לא עוזר לי למנה האחרונה. בתוך הארוחה יכול להיות שאני אוכל תפוחי אדמה, אבל זה לא יעזור. למה זה לא יעזור? כי בכל מקרה לא מברכים את תפוחי האדמה בתוך הסעודה, אז הברכה שלפני הארוחה לא עזרה לי שום דבר. קיצורו של דבר, אם האדם רוצה לאכול לפני הסעודה ולצאת ידי כל הדעות, לא יודע כל הדעות, אבל לעשות את הדבר המובחר, מה שיעשה זה יתכוון בברכה שהוא מברך לפתור גם מה שהוא יקבל במנה האחרונה, ובמנה האחרונה ידאג לאכול משהו מהברכה הזאת. משהו מאכל עץ, אכל אדמה, ידאג לאכול במנה האחרונה משהו מעץ, משהו מאדמה, משהו מזונות, ואז לא יברך ברכה האחרונה על מה שאכל לפני הסעודה. מה קורה אם מישהו אוכל בתוך הסעודה? מי שאוכל בתוך הסעודה, איזה שאלה הלכתית יש לו?
לא.
עכשיו יש לו שאלה הלכתית לגבי ברכה ראשונה. ברכה אחרונה בטוח שהוא לא מברך. השאלה היא מה הוא יעשה לגבי ברכה ראשונה. וכאן...
באמצע הסעודה זה אותו דין של מנה אחרונה? יש...
אמצע הסעודה בדרך כלל לא מברכים, כי זה חלק מהארוחה, אז זה לא יעזור לך. אלא אם כן באמצע הסעודה פתאום אחת על יכול משהו שהוא לא שייך... זה קשור קצת לעכשיו. בוא נחכה לעכשיו, כי למעשה מה שמברכים עכשיו, זה מה שיעזור לך גם בתחילת הארוחה. הכלל הוא שכל דבר שהוא, לא שהוא נועד לסביעה, נפטר בברכת המוציא ולא מברכים עליו בסעודה. אבל כל דבר שהוא לא בא מחמת הסעודה, כל דבר שהוא בא בתור ממתק, בתור משהו לטעים כזה, בתור משהו לטעם, כינוח כזה, הדבר הזה, מברכים עליו ברכה ראשונה בתוך הסעודה. כך בגמרא בברכות, דף א' עמוד ב', ובשולחן ערוך בסימן קופה עם זין. הקודם היה קופה עם וב. ראיתם, עברנו סימן אחד, כי נכנסנו לתוך הסעודה. מקור 13, תסתכלו. דברים הבאים בתוך הסעודה, אם אין דברים הבאים מחמת הסעודה, דהיינו דברים שדרך לקבוע עליהם, ללפת להם לדפת, כגון בשר ודגים, וביצים וירקות וגבינה, דייסר ומנוחים, אפילו חם ולא פת, אין טעונים ברכה לפניהם, דברכת המוציא פוטרטן, ולא לאחריהם, דברכת המזון פוטרטן, אז כל הדברים שהם לסובה לא צריכים ברכה. אבל אם הם דברים הבאים שלא מחמת הסעודה, דהיינו שאין דרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את הפת, כגון תאנים וענבים, וכל מיני פירות אפילו אוכלם ולא פת, טעונים ברכה לפניהם, דברכת המוציא אינה פוטרטן, דלאו מעיקר סעודיים, אינם טעונים ברכה לאחריהם. אז אם אתה אוכל בתוך הסעודה פירות או דברים שהם לא חלק מהסעודה, ודברים כאלה צריך לברך ברכה ראשונה, לא צריך לברך ברכה אחרונה, אבל צריך לברך ברכה ראשונה. אז לכן אם אתה אוכל את התמר, את התפוח, כל אלה אתה צריך לברך ברכה ראשונה, זה פשוט. אבל מה קורה אם אתה אוכל בתחילת הארוחה למשל גזר, שיגזרו עלינו גזרות טובות, אתה אוכל גזר, תברך עליו או לא תברך עליו? גזר זה מאכל שבדרך כלל נאכל, לפחות אצלנו, לא חייב להיות, תלוי איך יעשו אותו, אבל הרבה פעמים נאכל בתוך הארוחה. אז אם הוא נאכל בתוך הארוחה, תלוי אולי איך עושים אותו, יש גזר מבושל שהוא יותר בתוך הארוחה, יש גזר, אולי תלוי איך תעשה אותו. או למשל תאכל דלעת. דלעת זה דבר שלא אוכלים אצלנו למנה האחרונה, אוכלים בתוך הסעודה. אז על דלעת, האם תברך או לא תברך, כאן אתה לא אוכל את זה לסובה, אתה אוכל את זה בתור סימן כזה. אבל מצד שני זה דברים שבדרך כלל רגילים לאכול בתוך הסעודה. בדבר הזה יש מחלוקת בין הפוסקים, ולמעשה בעניין הזה, אם מדובר על דבר שאנחנו לא רגילים לאכול אף פעם, למשל אם אדם מביא לרוביה, קרייטי, הוא אף פעם לא אוכל את זה, למרות שאולי אם הוא היה אוכל, הוא היה אוכל בתוך הסעודה, אבל הוא לא אוכל את זה אף פעם, רק בראש השנה מביאים, על זה מסתבר לברך בורא פרי האדמה, כי זה אצלנו, זה לא חלק מהסעודה אף פעם. דבר שאנשים רגילים לפעמים לאכול בתוך הסעודה, ולפעמים, ועכשיו הם מביאים את זה בתור סימן, זה עדיף לא לברך, וכדי לצאת מכל הספקות, עדיף לקחת ירק שבטוח מברכים עליו. אז או ירק שלא רגילים אף פעם לאכול בסעודה, או לקחת למשל בננה, אננס, אבטיח, שכל אלו ברכתם בורא פרי האדמה. ואז אם אתה מברך בורא פרי האדמה על הדברים האלה, אתה פותר, הרי פעם אחת רק צריך ברכה, רק בפרי הראשון והירק הראשון, ואז אתה פותר את כל השאר. אז לגבי עץ ברור שמברכים, לגבי אדמה, או שתמצאו משהו מהסימנים הקלאסיים שלא רגילים לאכול אף פעם ותברכו עליו, או תיקחו משהו כזה, כמו הסימנים שנתתי עכשיו, שהוא לא סימן קלאסי, אבל הוא סימן של אדמה, שהוא בטוח לא לסביעה, שלא אוכלים אותו בתוך הסעודה, ותברכו עליו, על דג או דברים כאלה, ברור שלא יברכו, כי זה ממש חלק מהסעודה, ראש הדג או דברים כאלה. אז אלה הדברים שראינו עכשיו. הדבר שאנחנו נצטרך לדבר עליו, הדברים שצריך לדבר עליו בפעם הבאה, זה גם הסדר של הסימנים, מה שאמרנו על התפוח ועל התמר והדברים האחרים. גם על יהי רצון. מתי להגיד את יהי רצון? האם לומר אותו עם שם השם, בלי שם השם? ועוד כמה דברים הלכתיים וגם דברים מחשבתיים שקשורים לסימנים ולמשמעות שלהם. טוב. אז אתה פה את התשובה עכשיו על השאלה שלך?
לא, ממש לא הבנתי, פשוט לא הבנתי את הדינים של...